השיעור ליוז כסלב בשנה פשוטה. השיעור מתחיל בעמוד 322. בתחילת הקטע, הנה לא טובה השמועה. השיעור מסתיים בסיום הקטע בעמוד 324, ודי למבין.
לא טובה השמועה, שמעתי ותרגז בטני. אדמו"ר הזקן, שמעתי שמועה שהגיעה אליי מבתי כנסת של אנשי שלומנו שנוהגים באופן שהוא מאוד לא מרוצה ממה שנוהגים שם. אשר עם השם מעבירים מלפני התיבה האיש החפץ בחיים ואריכות ימים של כל אנש. זאת אומרת, יש כאלה שליחי ציבור שמתפללים קצת יותר במתינות. למה הם מתפללים יותר במתינות? כי הם רוצים שיהיה להם חיים. עכשיו הם לא מתפללים במתינות לעצמם, הם נהיים שליחי ציבור, אז הם גורמים שיהיה אריכות ימים לכל המניין, שכולם יתפללו במתינות. יש כאלה בתי כנסת שלא יכולים לשאת הציבור, או חלק מהציבור לפחות, שהשליח ציבור מתפלל מדי במתינות, אז הם מעבירים אותו מלפני התיבה. מעבירים אותו פירושו, לא כמו שאומרים למישהו, בוא תעבור לפני התיבה, במובן תיגש להתפלל, אלא מעבירים אותו פירושו, דוחפים אותו הצידה שהוא לא יעבור לפני התיבה. מעניין שהביטוי הזה מעבירים, זה ביטוי שכתוב בספר שמואל, בתחילתו ממש, שכתוב שם שאלי הכהן ראה שהכהנים מעבירים, מדובר שם על הקורבנות שהיולדות היו מביאות, והם לא היו, היו מתעכבים להקריב את זה. הוא לא סתם משתמש באותו לשון, כי תפילה זה קורבן, לכן הוא גם משתמש באותו ביטוי, ששם אלי הכהן לא היה מרוצה ממה שהכהנים מעבירים ולא מקריבים את הקורבן כראוי. פה הוא מדבר על אותו ביטוי שמעבירים את החזן שהוא לא יתפלל כראוי, לכן הוא גם משתמש, הוא מרמז על אותו לשון. על כל פנים, אז אותו אחד שהוא מתפלל באריכות, הוא רוצה באריכות ימים של כל אנש, כל אנשי שלומנו, שבמקדש מעט הזה של אנש, מקדש מעט הכוונה היא כינוי לבית כנסת. מה הקשר בין אריכות ימים לשליח ציבור? אמר הזל, כמו שהגמרא אומרת, שלושה דברים מאריכים ימיו של אדם, ואחד מהם, אחד מהשלושה דברים שאדם יכול לקבל בזכותם אריכות ימים, זה המאריך בתפילתו. אדם שלא חוטף את התפילה במהירות, אלא אומר מילה במילה, ולפחות פירוש המילים חושב על מה שהוא אומר, זה גורם לאריכות ימים. השליח ציבור שמתפלל במתינות גורם לאריכות ימים לכל המניין. יש טענה שכאלה, אותם אלה שמעבירים את השליח ציבור ולא נותנים לו להמשיך, כי הם מאוד ממהרים לעבודה. הם אומרים שאם הוא יאריך בתפילה, אז הם לא יוכלו לשמוע קדיש, לא יוכלו לשמוע ברכו, לא יוכלו לשמוע קדושה, כי הם יצטרכו לברוח מהבית כנסת לפני שהגיעו לקדושה. אז עדיף שיגש חזן שעושה את התפילה במהירות אדירה, ואז הם יעשיגו גם כן קדושה וברכו וקדיש, לכאורה טענה הגיונית וצודקת, ככה זה נראה. אז פה הוא נותן תשובה לטענה הזו. ואף גם מי שעשה דחוקה לא ביותר, גם אם מדובר באדם מאוד לחוץ וחייב לרוץ לעבודה, ואי אפשר לו בשום אופן להמתין עד אחר עניית קדושה של חזרת השליח ציבור הזה. הוא לא יכול בשום אופן, פירושו שאם הוא יישאר הוא יפוטר מהעבודה, יפוטר מהעבודה לא יהיה פרנסה בבית, אז על פי תורה הוא אנוס והוא חייב פשוט לברוח, אין לו ברירה אחרת. אומר אדמו הזקן, הלא טוב טוב לו, עדיף לאדם כזה שלחוץ שלא לשמוע קדושה וברכו. אז אל תשמע קדושה ואל תשמע ברכו מלירד לחייהם של החפיצים בחיים. יש כמה יהודים שרוצים חיים ואתה ממהר, אז במקום לרדת לחיים שלהם, אז אתה לא תשמע קדושה ואתה פטור. ואונס רחמן הפטרי, אדם שהוא אנוס, התורה פותרת אותו. עוד מעט הוא יוסיף, בדרך כלל כשאומרים על אדם שהוא אנוס והוא פטור, אז יש ביטוי שאומר, נכון שהוא פטור, אבל זה לא יחשב לו כאילו הוא עשה. שפותרים אותך, אין הכוונה ששמו וי ליד הביצוע. לכאורה, הפסדת. כמו זה כן, אני אגיד שגם הוא לא הפסיד. אותו אחד שלא שמע קדושה בגלל שהוא היה אנוס, הוא גם לא הפסיד. למה הוא לא הפסיד? והשליח ציבור הוא מוציאו ידי חובתו אף שלא שמע כאילו שמע. יש מצב כזה שאדם שאנוס וחייב ללכת אפילו שהוא לא היה בבית כנסת בשעת מעשה, והשליח ציבור אומר בבית כנסת את הקדושה, והבן אדם הזה לא שמע קדושה, הוא יצא ידי חובה כאילו שמע, שהוא כעונה ממש. אילו הוא היה בבית כנסת והיה שומע, הרי ידוע ששומע כעונה, אנוס שלא שמע כאילו שמע. איפה זה כתוב? כתעית בגמרא, הגמרא בסיומו של מסכת ראש השנה, כתוב שם גבי עם שבשדות, שם כתוב לגבי חזרת השליח ציבור. יש עם, דהיינו קהל, שנמצא בשדה, הוא נמצא בעבודה, לא יכול לבוא לבית כנסת בשום צורה שהיא, וגם לא יכול לעשות מניין בשדה, אין לו דרך אחרת, הוא לא נמצא בבית כנסת. אומרת הגמרא במפורש במסכת ראש השנה, דאניסי, אותו עם נחשב כאנוסים, ויוצאים ידי חובת תפילת 18 עצמה בחזרת השליח ציבור כאילו שמעו ממש. הם לא מתפללים 18, אין להם זמן בכלל להתפלל 18, והידוע שחזרת השליח ציבור נתקנה במקורה כדי להוציא את אותם אלה שלא בקיאים, שלא יכולים לומר לבד, מספיק שהם ישמעו והם יוצאים ידי חובה. זה המקור של תפילת שליח ציבור, להוציא את מי שאינו בקיא. מי שבקי לא יכול לצאת ידי חובה. מי שאנוס ולא יכול אפילו להיות בבית כנסת ולשמוע, אומרת הגמרא, הוא יצא ידי חובה גם אם הוא לא שמע. השליח ציבור כבר אומר את זה בשבילו. אדמור הזקן מוסיף, שלמרות שהגמרא מדברת שם רק על 18, אומר אדמור הזקן, וגם קדושה וברכו בכלל. גם קדושה וגם ברכו כולל. אז אם ככה אתה ממהר לעבודה ואין לך שום דרך אחרת ושום עניין אחר, אז עדיף שתלך הביתה, תלך לעבודה, ואל תרד לחיי אלה שרוצים לשמוע קדושה ומתינות. אז כן אומר, והנה זאת חקרנוע, הדבר הזה כבר נחקר, ויש על זה איגרת אחרת מאוד מעניינת שאין לנו אותה פה כרגע, אולי נקרא עוד מעט כמה קטעים ממנה, שאדמור הזקן כותב, אם יש שם חלק ד' של שיעורים בספר התניא, אז יש שם את האיגרת הזו, אז אם תוכל בינתיים למצוא את זה. בכל אופן, אז...
אם הוא עושה גם שם עניין חשב בניין, גם כן לא יכול להיות חזרת השעת, נכון?
נכון. תודה. בואו נראה כמה שורות ונראה אחר כך, יש כאן מצוטט, עוד קטע מעניין, שאדמור הזקן מביא בעניין הזה, עוד מעט נראה את זה. אז אומר ככה, הנה זאת חקרנוע, חקרנו את הדבר, כנו אב גם בדורות הראשונים של חכמי המשנה והגמרה. אפילו בדורות קודמים, שהיו חכמי המשנה וחכמי הגמרה, שהייתה תורתם קבע, ועיקר עבודתם. עיקר עבודת השם שלהם היה בתורה, ולא תפילתם. מסופר אפילו על כאלה שהיו מתפללים רק פעם בחודש. עיקר עבודה שלהם היה... תורה, לא תפילה. אז גם בזמנם שהתפילה לא היה עיקר התפקיד שליחות נשמתם בעולם, גם אז התפילה היה דבר שנותן חיים. כי הרי איפה נאמר שמאריך ימיו ושנותיו של אדם? התפילה. באיזה זמן זה נאמר? בזמן הגמרא. זאת אומרת, גם בזמן הגמרא כבר נאמר שהתפילה זה ממש נוגע לחיים. ומכל שכן אתה פעם, על אחת כמה וכמה עכשיו בדורותינו אלה, בעקבות משיחה, בשנים האחרונות שנמצאים כבר בעקביים האחרונים של הגלות לפני ביאת משיח, שאין תורתנו קבע, היום אדם לא יכול לקבוע את כל חייו לתורה, מצוק העיתים יש הרבה תרדות וחוסר מנוחה וכולי, אז אדם לא קובע את עיקר ימיו באופן שתורתו אומנותו. אז היום בוודאי שהעיקר זה התפילה, ועיקר העבודה בעקבות משיחה היא התפילה. ומה שכתב הרב חיים, הרב רבינו חיים ויטל זכרונו לברכה, בעץ חיים ופרי עץ חיים. אז הוא מכל שכן וקל וחומר שראוי ונכון ליתן נפשנו ממש עליה, בוודאי שאנחנו צריכים לשים את כל תשומת הלב לתפילה, והיא חובה של תורה ממש. זה ממש חובה של תורה לשים לב לתפילה. כאן נראה עכשיו קטע מסוים, מה שאדמו"ר הזקן כתב מכתב לאחד החסידים, נראה רק קטע מסוים, הוא אומר ככה. הוא מדבר שם על כאלה שלא שומעים בתפילה שלהם קול, שום דבר, לא רואים שום תזוזה בתפילה שלהם. הם רוצים אולי, אומר אדמו"ר הזקן, להידמות לאותם מלאכי עליון שאין להם שום קול ושום תנועה. אחר כך אומר אדמו"ר הזקן ככה, וגם האומרים תפילה מדרבנן, גם כאלה שטוענים, מה אתה רוצה? היום תפילה זה לא חובה מדאורייתא, תפילה מדרבנן. אומר עליהם אדמו"ר הזקן כמה ביטויים חריפים. הוא אומר, לא ראו מאורות מימיהם. אלה שאומרים שתפילה מרבנן, פשוט לא ראו אור בחיים שלהם. לא יודעים מה זה תפילה. אם הם היו טועמים פעם אחת מה זה תפילה, הם לא היו מתבטאים כך. הוא אומר, כי אף שנוסח התפילה הוא מניינה ג' פעמים ביום ומדרבנן, נכון שהנוסחה של המילים זה קבוע אנשי כנסת הגדולה. להתפלל שלוש פעמים ביום בשעות קבועות, זה באמת תקנה של חכמים. אבל עיקר עניינה ומהותה הוא יסוד כל התורה. מה התפקיד של התפילה? לדעת את השם, להכיר גודלו ותפארתו בדעה שלמה ומיושבת, בבינת הלב שהתבונן בזה כל כך, עד שתתעורר נפש המשכלת לאהבה את שם השם, ולדבקה בו בתורתו, ולחפוץ מאוד במצוותיו. איך אדם מגיע לכזו התעוררות להיות קרוב לבורא? אשר כל עניין זה נעשה לנו בזמן הזה על ידי אמירת פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע לפניה ולאחריה בפה מלא ובקול המעורר כוונת הלב, וכולי אי ואולי, גם אם אדם מתפלל בקול וגם אם מתפלל מילה במילה עם כוונת הלב, אולי הוא יצליח להגיע למשהו. אבל אם לא, אין קול ואין כוונת הלב ואין תנועה, אז ודאי שזה לא יהיה שום דבר. זה ביטוי, יש פה עוד כמה וכמה ביטויים מאוד חריפים בהמשך, אבל נחזור לענייננו, נמשיך לקרוא פה מה שהוא אומר. אומר אדמו"ר הזקן, והיא חובה של תורה ממש. זה ממש חובה של תורה שחייבים להתפלל. למביני מדע תועלת ההתבוננות ועומק הדעת, אנשים שמבינים מה התועלת שיש כשאדם מתבונן באותם נקודות שמופיעים בתפילה שיש במה להתבונן, ועומק הדעת קצת, אדם שיש לו קצת יכולת להעמיק ולהשיג את התכנים הנכונים והעמוקים שיש בתפילה, כל אחד לפום שיעור הדילי, כל אחד לפי היכולת שלו, אחד יכול להתעורר במהירות, ואחד צריך להתעורר על ידי עריכות הניסיון וההתבוננות. אבל המסקנה היא שכל אחד חייב להגיע לתוצאה הזו של התפילה. איך עושים את זה? בסידור שבחו של מקום ברוך הוא בפסוקי דזימרה. כאן הוא אומר איך התפילה בנויה. קודם כל החלק הראשון של התפילה זה פסוקי דזימרה, שפסוקי דזימרה זה הפרקי תהילים מי אשרי יושבי ביתך, פותח כמובן בברכת ברוך שאמר, והאוסף פסוקים שמתחיל בקטע יהי כבוד. אחר כך יש לנו את כל הפרקי תהילים מי אשרי אדומו, מי תהילה לדוד יותר נכון, אדומו, שזה החלק שנקרא פסוקי דזימרה. למה קוראים לזה פסוקי דזימרה? זמרה גם מלשון זמר, שמזמרים לקדוש ברוך הוא ומשבחים אותו. זמרה זה גם מלשון מזמרה, ששם על ידי שאדם מתפלל בצורה כזו הוא מזמר עם המזמרה את כל העריצים, את כל המפריעים, את כל הקליפות שגורמים לו להתפתות אחרי תאוות העולם. אחרי זה הוא מסיים את פסוקי דזמרה עם ברכת השתבח, מיד הוא עובר לשתי ברכות שלפני קריאת שמע. זה יוצר ואהבה, מיוצר אור וברא חושך, אחר כך ברכת אהבת עולם, שהם ההקדמה לשמע ישראל השם אלוקינו. לעורר בהן, כשאדם מתבונן בברכות קריאת שמע, הוא אמור לעורר בהם האהבה המסותרת בלב כל ישראל, לבוא לבחינת גילוי בהתגלות הלב בשעת קריאת שמע עצמה. ואז ככה אדם מתקדם, אז הוא יגיע לבאהבת את השם אלוקיך. כי הרי ברור שכשכתוב בתורה ואהבת את השם אלוקיך, התורה לא מתכוונת לצוות עלינו לאהוב, למרות שכתוב ואהבת, אבל ואהבת לא יכול להיות שיש כזה ציווי לאהוב. מדוע? כמו ששואל את זה כבר המגיד ממזריץ', רגש אי אפשר לצוות על בן אדם, או שיש לך או שאין לך. אתה לא יכול לבוא ולהגיד אני מצווה עליך להרגיש, אתה יכול רק לצוות עליו לנקוט את האמצעים שיובילו אותו להרגיש. מה יעורר אצל אדם רגש? התבוננות, המוח שליט על הלב. אז כשכתוב ואהבת, מה בעצם המטרה? להגיד לפני זה פסוקי דזמרה, ולהגיד ברכות קריאת שמע, ולהתבונן באותם דברים שיובילו אותו להגיע בסופו של דבר לאהבת השם בשעת קריאת שמע עצמה. שזאת היא מצוות האהבה שבפסוק ואהבת בכל לבבך. הנמנית ראשונה בתרי"ג מצוות. שהמצוות ואהבת נמנית ראשונה בתרי"ג מצוות. מה הפירוש שהיא נמנית ראשונה בתרי"ג מצוות? זה סתם, יש כאן הערה שהרבי כותב על זה, שזה צריך עיון קצת. כי אם מסתכלים במניין המצוות להרמב״ם, מצוות ואהבת היא המצווה השלישית בסדר המצוות לא תעשה שהרמב״ם מסדר. אם מסתכלים בזוהר, אז מצוות ואהבת זה המצווה השנייה בסדר המצוות. אבל פה אדמו"ר הזקן אומר שהיא נמנית ראשונה במניין המצוות. זאת אומרת, ברמב״ם זה שלישי, בזוהר זה שני, אדמו"ר הזקן אומר שזה ראשון. אבל בכל אופן, מה המקור למה שאדמו"ר הזקן אומר שזה ראשון? אז הרבי אומר שאולי הכוונה, שמכיוון שכתוב, כמו שגם הוא יזכיר את זה בעוד שתי שורות, שאהבת השם זה היסוד של כל רמ"ח מצוות עשה. כל המצוות עשה שאדם מקיים, היסוד שלהם, המניע שלהם, זה אהבת השם. אחד מהרמ"ח מצוות עשה זה יראת שמיים. יראת שמיים זה היסוד של כל לא תעשה. יוצא שאהבת השם הוא בעצם המניע של כל התרי"ג מצוות. אז לכן אפשר לקרוא לו הוא הראשון בכל המצוות, כי הוא בעצם מוביל לכל המצוות. אולי זה הכוונה, ככה רבי אומר, צריך עיון קצת, אבל אולי אפשר להגיד שזה הכוונה. בגלל שזה מוביל את כל המצוות. הנמנית ראשונה בתרי"ג מצוות. כמו שכתב הרמב״ם זל, את המילים כמו שכתב הרמב״ם לא מדביקים למילים הקודמים. אי אפשר לקרוא הנמנית ראשונה בתרי"ג מצוות כמו שכתב הרמב״ם, כי ודאי שהרמב״ם כתב שהיא שלישית. אלא צריך לקרוא ככה, הנמנית ראשונה בתרי"ג מצוות פסיק, כמו שכתב הרמב״ם זל שהיא מיסודי התורה. כי איפה הרמב״ם כותב בספרו היד החזקה את מצוות אהבת השם? בהלכות יסודי התורה. אז בהלכות יסודי התורה הוא מלמד אותנו שאהבת השם זה יסוד גדול בתורה, שהיא מיסודי התורה ושורשה הוא מקור לכל רמ"ח מצוות עשה. למה חייבים להגיד שהציווי ואהבת מתייחס בעיקר לברכות קריאת שמע או לפסוקי דזמרה של לפני זה? כי על אהבה מסותרת בלב כל ישראל בתולדותם וטבעם לא שייך ציווי כלל, כי לא שייך, כמו שאמרנו קודם בעל פה, לא שייך לצוות על אהבה. אז אם מצווים על אהבה, חייב להיות שמצווים על הרגש שיבוא כתוצאה מהתבוננות. אז הציווי בעצם הוא להתבוננות. ודעת, כמו שפעם מישהו שאל, איפה יש מצוות עשה בתורה שחייבים ללמוד חסידות? זה מצוות עשה מפורשת, ואהבת את השם אלוקיך. כי אם אתה לא תלמד את המושגים שכתוב בתורת החסידות, אתה תגיע לאהבת השם. אז זה מצוות עשה, מתרי"ג מצוות שחייבים ללמוד, זה מיון יותר. ודעת לנבון הקל. הדבר הזה לאדם מבין, יכול בפשטות להבין. כי כשאהבה היא מסותרת, יודנה בנפש האלוקית לבדה. כשאהבה נמצאת חבויה בעומק הלב, כי כל יהודי שנולד להם יהודיה או שהתגייר כהלכה, יש לו אהבה פנימית, אבל היא פנימית. מכיוון שהיא פנימית, אז היא בעצם קיימת רק בנפש האלוקית. הנפש הבהמית לא מכיר אותה. אם אתה רוצה שהנפש הבהמית יכיר אותה, פה צריך להפעיל מערכת של התבוננות ומאמץ. וכשבא לידי גילוי לנפש החיונית, אזי היא בהתגלות הלב בחלל שמאלי, שזה מקום משכן נפש החיונית. אז אם כך, מה בעצם אדמו"ר הזקן דיבר כאן? שאדם חייב לדעת שתפילה זה דבר קריטי, אי אפשר בלי זה. ואדם שמזרז את השליח ציבור בגלל שהוא ממהר, אז זה נקרא שהוא יורד לחייהם של כולם, כי התפילה נותן חיים. אי אפשר בלי זה, כי זה החיים הרוחניים של היהודי. דבר נוסף הוא מזכיר כאן, וזהו עניין בירור ניצוצות המוזכר שם בעץ חיים ופרי עץ חיים גבי תפילה. היה לנו כבר על זה אריכות גדולה שלמדנו בתחילת קונטרס האחרון. היה לנו בסימן השלישי, סימן ארוך, להבין מה שכתוב בפרי עץ חיים, זה בזמן הזה עיקר הבירור על ידי תפילה דווקא, שזה מה שהוא מזכיר כאן, שעיקר בירור הניצוצות שמוזכר בעץ חיים זה על ידי תפילה. מה זה נקרא בירור הניצוצות? איך אדם מברר? מה זה נקרא מברר את הניצוצות? כי הגוף שלו, החפצים שלו, הרכוש שלו, כל החיים שלו, חבויים בהם ניצוצות אלוקיים. ואם אתה עכשיו לוקח את כל האנרגיה שאתה מקבל מהאוכל שלך, מהבית שלך, מהעבודה שלך, ואתה מנצל את זה בסופו של דבר להגיע לאהבת השם, אתה בעצם מושך על ידי זה את כל הרכוש שלך ואת כל האוכל שאכלת ואת כל החיים שלך, מרומם את זה לאלוקות. אז זה בירור מצוצות הגדול ביותר, ככה הוא מפרט כאן. שלכן היא עיקר העבודה בעקבות משיכה. עיקר העבודה שנשאר לנו היום זה עבודת התפילה, לברר ניצוצות, שהוא בחינת התאפחה או התקפיה של נפש החיונית לנפש האלוקית. שאדם מקופף או הופך את הנפש החיונית שלו שהיא תהיה משועבדת לנפש האלוקית. כן, נודע. כי אדם הוא הנפש, אדם זה הנפש. זאת אומרת, אם אתה רוצה לרתום את הנפש שלך, יותר נכון, כשאתה מצליח לרתום את הנפש שלך, אתה רתמת גם את מה שמחזק את הנפש. מה מחזק את הנפש? אדם. מאיפה אדם מגיע? מהאוכל. האוכל מהעבודה שעבדת. אז זה שרשרת שלמה, שכשאתה משכת את הנפש הבהמית החיונית שלך לאלוקות, משכת איתה את כל השרשרת, את כולם. ואדם מתחדש בכל יום, מאוכלים ומשקים. אדם מקבל את האנרגיה שלו מאוכל ומשתייה, וגם לצערי לא מספיק רק אוכל ושתייה, מתפעל ונתקן ממלבושים ודירה. אדם צריך שיהיה לו לבוש, יהיה לו בית, כל זה נותן לו את האנרגיה הנכונה, את הרגיעה הנכונה. אז אם אתה מושך את החיוניות הזו לאלוקות, אז הכל מתרומן. זה נקרא בירור הניצוצות. מה שאין כן בדורות הראשונים, הוא הרי הזכיר קודם שבדורות הראשונים עיקר עבודה שלהם היה תורה והתפילה לא עיקר. למה? אז לא היה צריך את הבירור הניצוצות. הוא אומר, אז בדורות הראשונים שהיו נשמות האלוקית גדולי הערך, היה הבירור נעשה כרגע. אז הם הספיקו לעשות את זה באחד, שתיים. לא היה צריך להשקיע בזה הרבה זמן, זה הלך מהר. בקריאת שמה לבד וברכות שלפניה ופסוקי דזמרה בקצרה. התפילה שלהם הייתה מקוצרת, והם הצליחו בקיצור זמן לפעול מה שלנו לוקח אריכות זמן. הם פשוט היו כישרוניים, כמו שמסופר על אחד גדולי הצדיקים, פרח לי כרגע שמו, נדמה לי הצדיק מרוז'ין, אולי עליו זה מסופר, אבל אני לא בטוח, שכשהוא היה ילד אמרו עליו שהוא מאוד מאוד כישרוני, והמלמד היה מספר לאמא שלו שהוא קולט בדקות ספורות מה שתלמידים אחרים צריכים אריכות זמן להסביר להם, והוא תלמיד מאוד מסתיים וכו'. והילד שמע את הקומפלימנט הזה שהמלמד אמר לאמא. כעבור תקופה האמא ראתה שהילד הזה הכישרוני שלה לא יושן מספיק, הוא מנצל כל רגע ללימוד גם בלילה ולא יושן מספיק. אמרה לו אמא שלו, אבל כתוב בשולחן ערוך והרמב"ם כותב שצריך לישון בלילה 7-8 שעות, תלוי כמה, אתה לא יושן חצי מזה אפילו. אז הוא אמר, איך המלמד אמר שאני קולט מהר? גם אני יושן מהר, אצלי הכל הולך במהירות, לא צריך הרבה זמן. אז ככה בדורות הראשונים זה הלך מהר, הם לא צריכים אריכות זמן, הם הצליחו בזמן קצר לעשות מה שלנו לוקח הרבה. אז אנחנו יושנים הרבה, אז צריך גם להתפלל הרבה, זה צריך לערב ביחד. אי אפשר לקחת את האריכות רק בצד של השינה, צריך גם שיהיה אריכות בתפילה, שלא יהיה מצב של קיצור. ודי למבין, ובזה סיים אדמו"ר הזקן.